שלום, ברוכים הבאים, כאן סיוון רב מאיר, השיעור השבועי, עדיין במתכונת קורונה מצומצמת ללא קהל, אבל עם פרשה מרתקת, פרשת שופטים. אנחנו כבר בעיצומו של ספר דברים, והפרשה הזו, שאגב, אנחנו קוראים אותה בשבת, כבר בראש חודש אלול, היום ראש חודש, וזו ההזדמנות לאחל לנו חודש טוב לכולנו. הפרשה הזו כבר ממש מובילה אותנו לעבר השנה החדשה, כל שנה קוראים אותה בתקופה הזו, היא עמוסה במצוות ובעניינים, ונצליח לדבר היום על שלושה מהם, שלושה דברים שהם עקרוניים מאוד. לכאורה אלה דברים שאנחנו לא עושים היום, אלה לא מצוות שנהוגות, שכאן ועכשיו, מחר בבוקר מקיימים. אבל ההוראות העתיקות האלה כן אקטואליות מאוד, רלוונטיות מאוד, יכולות ללמד אותנו הרבה מאוד על הכאן ועל העכשיו. נתחיל בשם הפרשה, שופטים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. הפרשה הזאת תמיד מזכירה לי את עצמי בחופש הגדול, בגיל 14 או 15, נערה צעירה שלא יודעת הרבה, או אולי יותר נכון, כמעט לא יודעת כלום, על פרשת השבוע. הוזמנתי לשפוט בתחרות מין פיז מחוז כזה, של תנועת נוער דתית שקוראים לה עזרה. גם אותה בקושי הכרתי, אולי ידעתי מה זה בני עקיבא, אבל הייתי עיתונאית צעירה, ובתנועת עזרה החליטו שאני אשפוט בתחרות של שירים של הסניפים והשבטים השונים שלהם, אז הגעתי. ושם, דווקא אז, פרשת שופטים, קרה אחד האירועים המביכים, אבל גם המכוננים בחיי. ישבנו שם, זה היה בפארק בגני יהושע, הרבה שנים לפני הקורונה, מאות ואפילו אלפי צעירים, חניכים, מדריכים, ובתחילת האירוע, לפני שכולם שם התחילו לרקוד ולפזז, ואנחנו, השופטים, התחלנו לתת להם ציונים, בתחילת האירוע הגיע רב והתחיל לדבר. הוא עלה לבמה, כולם נעמדו, אז קמתי גם, כנראה שככה עושים, ואז הם התיישבו, אז מיד התיישבתי, והוא דיבר אולי 40-50 שניות. הוא אמר כך, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. כל השערים שלנו, הפה, האף, האוזן, צריך להקפיד בחופש הגדול. מה אנחנו רואים? כמה טלוויזיה, כמה משחקי מחשב, אינטרנט, אני לא בטוחה שהיה אז. מה אנחנו מכניסים לשערים של הגוף שלנו? ילדים צעירים, שימרו על שערי הגוף. שבת שלום ובהצלחה. הסתכלתי ימינה, הסתכלתי שמאלה. זה היה סינית מדוברת. מה האיש הזה אמר עכשיו? נכון, זה היה בעברית, אבל לא היה שום קשר בין המילים שהוא אמר, לבין משהו הגיוני שאני בראש שלי יכולה לקלוט, ואני דווקא חשבתי שאני בחורה די אינטליגנטית, ישראלית, דוברת עברית, בת 14 או 15. שאלתי איזו שלידי, אני לא אשכח את זה, תגידי, מה זה היה עכשיו? אמרה לי, יא, דבר תורה. אמרתי לה, מה זה דבר תורה? אמרה לי, מין וורט כזה. וורט? לא יודעת מה זה, גם הביטוי הזה היה חדש. אמרתי לה, מה נסגר? על מה האיש הזה עכשיו דיבר? היא אמרה, רגע, מה הוא אמר? שופטים, נו, משהו, פרשת שבוע, שופטים. אמרתי לה, כולם פה יודעים שפרשת השבוע היא פרשת שופטים? כן, היא אמרה, כן. ומה הוא, איך זה קשור לכמה טלוויזיה אנחנו רואים בחופש? היא אמרה לי, נו, זה דבר תורה כזה, זה רעיון. אני לא בטוחה שכולם הקשיבו לו, היא אמרה לי, וגילתה לי עיקרון חשוב, לא תמיד כולם מקשיבים כשמישהו אומר דבר תורה, אבל היא הסבירה לי שמי שהקשיב הבין שיש פרשה, והיא מתחילה בפסוק, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך, זה פסוק הפתיחה של הפרשה, גם השבוע, גם אז, כבר 3,000 שנה. אוקיי, אז זה פסוק הפתיחה, אמרתי. אז הוא מדבר על זה שצריך לשים שופטים ושוטרים. צריך מערכת משפט, צריך משטרה, זה נכון עד היום. הרי על הסוגיות האלה במחלוקת עמוקה עקרונית אצלנו עד היום, שתהיה מערכת משפט ומשטרה עם אמון, עם אכיפה, שהציבור יהיה קשור אליהן. אוקיי, איך זה קשור שוב למה עושים בחופש הגדול? היא אמרה לי, זה מדרש. טוב, כבר לא שאלתי מה מדרש, אבל מה זה? הבנתי שיש פה עולם שלם שאני לא כל כך מכירה. אבל היא אמרה לי, זה לא בעיה, קופצים מהפשט של הפסוקים, מהרובד הפסוק, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. ברור שהפרשה מדברת על שופטים ושוטרים פיזיים, אבל היא אמרה, הרב אומר, בואו ניקח כל פסוק הזה לכיוון היותר אישי, לכיוון היותר אינטימי. עושים את זה הרבה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, בכל השערים שלך, היא הסבירה לי, בגוף שלך. יש לך את העיניים, יש לך את האף, את הפה, את האוזניים, אלה הם שערי הגוף של כניסה, של יציאה, דברים שאתה קולט מהסביבה וגם משפיע עליה החוצה. אלה השערים של הגוף. שים שם שופטים ושוטרים. תשים שם חסמים, גבול, ריסון, איפוק. תשים לב מה אתה שומע, באיזה חברה אתה מסתובב, איזה דיבורים אתה שומע, האם מלאים ברכילות, בלשון הרע, בציניות, במילים גסות, בכללות, או שאתה שומע דברים יפים, תשים שופטים ושוטרים, תשים לב איזה מוזיקה אתה שומע בחופש, גם על זה הוא דיבר, שים לב מה אתה רואה, מה העין שלך רואה וכמה, איזה תכנים היא מכניסה פנימה. שים לב מה אתה אומר החוצה, באמצעות הפה. מתי אתה סוגר אותו, שופטים ושוטרים, מתי אתה יודע לשים מחסום, ומתי אתה אומר דיבורים נכונים, מעצימים, מצמיחים, דיבורים טובים ולא שלילים. וכל זה, אמרתי לה, הוא אמר ב-40 שניות האלה, כי אני אומרת, פחות או יותר. זה היה הדבר התורה הראשון ששמעתי בחיי, ולא הבנתי אותו. והרגע הזה צרוף ביד היום. הרעיון יפה, אבל הוא גם צריך להיות תמיד נגיש ותמיד מובן לכל אחד, גם למי שאין לו רקע. וכל פעם בשנה שמגיעים בחופש הגדול לשופטים ולשוטרים האלה, אני נזכרת באותה ילדה, והנה, אני אחרי הרבה שנים זוכה להגיד אני רעיון, את אותו רעיון, מקווה שהוא היה יותר מובן, יותר פשוט, ויש פה, אני חושבת, באמת המון עומק. השאלה אם אנחנו בחיים האלה רוצים רק לזרום, או גם לצמוח. לעשות רק מה שבא לי, רק מה שטבעי, או גם לעבוד על עצמנו עם עמל ועם גבולות. והפרשה היא תזכורת שנתית, כל שנה, הרבה מאוד פרשנים אומרים את זה. רק אחרי שנים הבנתי שהרעיון שהוא אמר שם הרב בגני יהושע, בכלל לא היה כזה מקורי. כמעט כל ספר שתפתח על הפרשה, יביא קודם כל את הרעיון הזה, לתת שופטים ושוטרים, לשים לב מה נכנס ומה יוצא, לשים, הייתי אומרת, גבולות, ריסון, כשמדובר גם בילדים קטנים, זה סינון, זה פיקוח על האינטרנט, על הגלישה. העיקרון הזה, אצל הרבה פרשנים מופיע. אני ראיתי ציטוט אחד שנגע בי במיוחד, וכך אומר הרב אברהם ויינברג, הוא היה מייסד של חסידות צלונים, ושימו לב למשפט הנוקב הזה, יום שאדם לא עשה בו דבר כנגד רצונו, אינו נחשב כיום בחיים. כלומר, אנחנו, זה תפיסת עולם שיש בה דריכות תמידית, עמידה תמידית על המשמר, וחשיבה, מה אני מכניס פנימה. כל כך הרבה מדברים על זיהום אוויר, על מה אני נושם במובן הפיזי. אז גם במובן הרוחני, זיהום אוויר, מה אני מכניס, איזה חיים אני חי, וזה כמובן משפיע על התודעה שלי, על ההתנהגות שלי, על הדיבור שלי. אז ככה פרשה מתחילה, עם שופטים ועם שוטרים. היא ממשיכה ועוסקת במלאכים. גם כאן, השופטים והשוטרים של התורה, זה לא המשטרה שיש לנו היום, ובטח לא בית המשפט שיש לנו היום. מלאכים, לא ראינו לאחרונה מלך, לא מינינו מלך. זו שאלה גדולה, האם התורה מצווה לנו למנות מלך, או רק אומרת לנו, אם אתם רוצים, תמנו. ובכל זאת יש הרבה מאוד מה ללמוד, מהנקודה הבאה, שבה התורה מדברת על מלך בישראל, ועל איך הוא צריך להיראות, איך צריך להיראות מנהיג, ואיך כל אחד מאיתנו שמנהיג את עצמו, צריך להיראות. אז אחרי הפירוט של המלך, שאסור שיהיה לו הרבה רכוש, והרבה סוסים, ויש הנהגות מסוימות, שוב, של ריסון, של שופטים ושוטרים, אחרי ההוראות האלה, הפרשה, אפשר להגיד, נותנת לנו איזה, אני הייתי קוראת איזה קריאת זהירות, אזהרה, מפני עלייה בדרגה. זהירות, אתה עולה בדרגה, תשים לב. הרי לא רק מלך מתמנה למלך. כל אחד מאיתנו יכול לקבל קידום. אדם יכול להפוך לדוקטור או לפרופסור. אדם יכול להתמנות לקצין בצבא או למפקד במשטרה. אדם יכול לעלות מכיתה א' לב', וזה קורה עוד כמה ימים, להפוך פתאום ליוד בטניק, לבוגר של בית הספר, ועוד ועוד, כל אחד והקידומים שלו. מה קורה כשאדם עולה בדרגה? האם הוא אוטומטית עולה גם במעלה שלו, או שלהפך הוא צריך יותר שמירה, יותר הגנה, יותר תשומת לב? שימו לב למילים היפות בהן הפרשה, נותנת למלך את העצה שיכולה אולי להציל אותו, ולהציל גם אותנו. למה הוא צריך להיות צמוד ודבוק, כשהוא עולה בדרגה, כי זה בעצם מסוכן. מסוכן מאוד שאתה מתקדם, ולא מתקדם מבחינה רוחנית, יחד עם הקפיצה הזו למעלה. בלשון של הפרשה, זה הולך כך.
עד עכשיו זה 8.
והיה חשיבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים, והייתה עמו, וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד ליראה את השם אלוקיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. לבלתי רום לבבו מאחיו, ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. הציווי למלך הוא לכתוב לעצמו ספר תורה, שילך איתו לכל מקום. יש לו ספר תורה אחד בביתו, ואחד שהולך איתו. רש"י מתאר את זה מאוד יפה, את איך המלך הזה בעצם מתנהל ביום יום. שני ספרי תורה כותב רש"י, אחת שהייתה מונחת בבית גנזיו, ואחת שנכנסת ויוצאת עמו. אם תרצו, הפער הגדול ביותר בחיים שלנו הוא בין הפנים לבין החוץ. איך אדם מתנהג בחוץ, ואיך הוא מתנהג בפנים בחדרי חדרים. כיוון שהוא מלך, הוא הולך עם ספר תורה תמיד, כדי שלא תהיה צרימה, שלא תהיה סתירה. יש לו ספר תורה בבית, ללמוד ולקרוא, אבל גם בחוץ, דמיינו מה זה, מנהיג שיוצא, אבל ספר התורה צמוד אליו, ובעצם רומז לו, הלו, לא לשכוח את מה שכתוב פה, עם כל הכבוד למה שכתוב בבוקר בעיתון או בפייסבוק, שים לב למה שכתוב פה, שלא תהיה סתירה, שתהיה הלימה בין ספר התורה שבבית, לבין ההתנהגות שלך בחוץ. מלך הולך עם שני ספרי תורה, אנחנו הקטנים, גם בתורה יש מצווה של כתיבת ספר תורה, עד היום אפשר להשתתף בה, לכתוב אותיות. והשאלה הנשאלת היא, למה זה כל כך חשוב? למה צריך ללכת עם הערכים שלנו צמודים אלינו? ביקר בישראל בעבר ג'קמה, המייסד של אליבאבא, אחד האנשים העשירים ביותר באסיה כולה, ואיש היה לאגדה בתחום העסקים. הוא ביקר כאן ואמר לנו שהוא רוצה להבין מה הסוד שלנו. הוא לא ביקש ביקור תיירותי רגיל, ככה שיש את המסלול הרגיל שאליו לוקחים תיירים, ממחנה יהודה, דרך הכותל, דרך יד ושם, כמובן לא מזלזלת באף תחנה חשובה מאוד וקדושה, אבל הוא אמר, אני רוצה משהו אחר. ואכן ארגנו לו מפגשים עם חכמים, עם מלומדים, עם אנשי רוח. אחד המפגשים הארוכים והמשמעותיים שלו היה עם הפרופסור ישראל אומן, חתן פרס נובל ואישיות, אדם שהוא גם תלמיד חכם, ישבו שעות בירושלים, ובסוף הסיור הזה, יושב ג'ק מה באוניברסיטה העברית, וחושף את הסוד, מגיע לטקס שבו הוא מקבל תואר דוקטור לשם כבוד, ומגלה בנאום שלו מה המסקנות אלינו הגיע. הסוד שלכם הוא שבמשך 2000 שנים הייתם הומלסים, חסרי בית, כך אומר ג'קמה. בדקתי את ההיסטוריה, ותולדותיכם תמיד תמיד רצופים בפחד שמחר יגרשו אתכם. לא משנה מאיפה, מספרד, מתימן, מרוסיה, מפולין, זה אף פעם לא מקלט של קבע, זה תמיד זמני. ולכן הוא אומר, אף פעם לא השקעתם בפיזי, לא בניתם ארמונות, לא בניתם פירמידות או מוזיאונים, או פסלים או מונימנטים או אנדרטאות, זה די נכון. מה כן בניתם? מגדלים של רוח, מגדלים של תורה, מגדלים של תוכן. הייתם עם שאף פעם לא השקיע בפיזי, כי אין טעם, כי מחר אולי שוב צריך לקחת את מקל הנדודים, והשקעתם תמיד בלימוד, באוריינות, בטקסט, ואת האוצר הזה אי אפשר לקחת מכם. לכן אחוז פרסי, זוכי פרסי הנובל שלכם הוא כל כך גבוה, לכן ישראל נראית ככה, זה הסוד של המוח היהודי. הוא אמר את זה באוניברסיטת תל אביב, וכולם מחאו כפיים בהתפעלות. אני זוכרת ככה שסיכמתי את הדברים, ואמרתי, רגע, אני בכלל לא בטוחה שצריך למחוא כפיים. אולי זו קריאת הזהרה. עכשיו, ברוך השם, יש לנו מקום של קבע, כבר 72 שנה, חזרנו למקום שלנו, הטבעי, לא רוצים יותר את מקל הנדודים. אבל את הלקח, האם אנחנו זוכרים? האם אנחנו זוכרים לא להתמקד בפיזי, אלא בתוכן, ברוח, בטקסט, בספר הזה שאמור ללוות אותנו לכל מקום, בערכים שלנו, במורשת? זו, הייתי אומרת, המתנה או ההזרה שג'קמה נותן לנו. וזה מחזיר אותנו לאותו מלך שמסתובב עם הערכים שלו צמוד באופן קבוע. למה דווקא מלך צריך שני ספרי תורה, כשאדם רגיל צריך אחד? בגלל הפחד הזה של עלייה לגדולה. כשאתה עולה לגדולה, אתה מתחיל להרגיש קצת, אולי, חצי אלוקים בעצמך. תחשבו על ימינו, ופה אני אשתף בחוויה אישית. תחשבו על אדם, ראש ממשלה, נשיא, שמסתובב עם צי של מאבטחים ושל מזכירות. שיש שטיח אדום שנפרס לרגליו. כמה מאיתנו זוכים ללכת על שטיח אדום, שיש לו עולם של גינונים ושל המון כבוד. פרוטוקולים שלמים, מה קורה כשהוא נכנס ויוצא, כולם קמים. יש מבטחים שגם במכוניות הולכים איתו עם צ'קלקות, הוא כבר לא זוכר מה זה לנסוע רגיל, לחפש חנייה, לעמוד בפקק, כי בכל מקום השיירה מפנה את המקום, ויש את הרעשים האלה שמזיזים הציד הכל אאודי וכל סוברו, כי השיירה עוברת. זה כמובן רכב ממוגן. הוא כבר מזמן לא פגש אנשים שלא סיננו אותם ולא בדקו אותם בדרך אליו. כשהוא מדבר, כל המצלמות מכל כיוון מתקתקות, כל הפלשים, הוא מדבר לתוך מיקרופונים, והוא רואה שלטי חוצות עם התמונות שלו, והוא רואה את הפרצוף שלו בעיתון ובאתרי האינטרנט כל הזמן, וכל מה שהוא אומר הופך גם בין רגע לכותרת. יש לו גם הרבה יועצים ודוברים ואנשי תקשורת מסביב, ויחס, יחסי ציבור, והלבשה ואיפור, הבנתם את העיקרון. מה קורה לאדם כזה? זה מסוכן לכל אחד מאיתנו. אנחנו רואים את זה לפעמים בזוכי ריאליטי, שתוך יום עולים לגדולה, וחלילה זה עלול להרער אותם ולא בדיוק לעשות להם טוב. אנחנו רואים את זה אם זוכים בלוטו לפעמים, זה ידוע, זו תופעה ידועה, שמי שמתאשר ככה בין לילה זה קורה לו, ואצל מי שעולה לגדולה, ואני אתן עכשיו שתי דוגמאות אקטואליות, שלי יצאה לסקר באופן אישי, אצל מי שעולה לגדולה זה עלול להיות קטלני. יש שני משפטים, אני הייתי בזמנו כתבת לעיני משפט, שני משפטים שהחברה הישראלית לדעתי הדחיקה, הם כל כך עצובים ועגומים, שאיפשהו דחפנו את זה, דחקנו את זה לירקתי הזיכרון, ולא באנו לדבר על זה. אנחנו לא כך זוכרים את העובדה הבאה, אני אגיד אותה עכשיו, והיא קשה. ראש ממשלה בישראל ונשיא בישראל נשפטו, הורשעו, והלכו לכלא. ריצו מאסר בפועל. שני משפטים שלי יצא לסקר, מדינת ישראל נגד משה קצב, מדינת ישראל נגד אהוד אולמרט. היה משהו עצוב בלשבת שם ימים בבית המשפט, ולראות חקירות נגדיות ועדים, ולנסות להביא מידע מעורכי הדין, משני הצדדים, מהתביעה, מההגנה, לסקר ערכה אחת, ואז את הערעור, בסוף את התוצאות, את ההליכה לכלא, פיזית לכלא, לתא סגור. זה עצוב, לא משנה מה אתה חושב עליהם ועל מעשיהם, ועל ההיסטוריה והאידיאולוגיה שלהם, זה עצוב שסמל מגיע למעמד שכל כך אינו סמלי. מה קרה כאן? אני לא נכנסת לנבחי נפשם, מה גם שמה שקרה, קשור בשני היצרים הכי הכי חזקים של האדם. חזל מזהירים אותנו, התאווה לממון בין האדם לבין כספו מצד אחד, ותאוות הגוף בין אדם במקרה הזה למזכירתו, לנשים שעובדות איתו. בשני המקרים זה קשור שוב לשופטים ושוטרים, לגבול. עצור גבול הכסף הזה לא שלך, עצור גבול הגוף הזה לא שלך. אנחנו לא לוקחים דברים שלא בצורה חוקית, לא בהסכמה, בגלל שאתה בכיר זה לא אומר שזה מגיע לך, להפך. ופה אנחנו חוזרים אל הפרשה, לצורך של אדם בכיר, לאדם שהוא מנהיג, קודם כל להנהיג את מי? את עצמו. לפני שאתה מנהיג את כל העולם, את כל מדינת ישראל, אתה צריך להנהיג את עצמך, לשלוט על עצמך. ברמה האישית, הרגשתי הרבה מאוד פעמים שהדיון שם, בבית המשפט, הוא מאוד שטחי. לסיים את יום הדיונים, או את המסיבת עיתונאים, ולהגיד, כן, אם כן יונית, יש עסקת טיעון. כן, יש לנו דני עכשיו עד הגנה, או עד תביעה חדש, וכולי, עד מדינה. זה הכל נכון, אבל הרגשתי ממש שהמשפט הוא לא של אולמרט וקצב. במובן מסוים הוא המשפט של האנושות, גם שלנו. כי זה לא השאלה עכשיו איך הוא יחמוק, ואיזה עורך דין יקר הוא ייקח. שוב, אני לא נכנס שם לפרטים של שני האישים האלה. יש כאן שאלה, על ספסל הדיונים, בעצם, שאלה שהיא נוקבת ביותר, איך זה קורה? מה הוא יצר האדם? למה האדם בכיר שיש לו המון לא מסתפק בזה, וצריך שיהיה לו הכל? מאיפה זה נובע? מאיפה נובעת לפעמים גם חוסר היכולת להביע חרטה? ראיתי לאורך המשפטים, שאף אחד מהם לא אומר נכון, טעיתי, אלא עשו לי עוול, לא הבינו אותי. והרגשתי שיש פה שאלה הרבה יותר עמוקה, על מהות האדם. ואת זה אי אפשר להגיד בכתבה בחדשות, אתם לא רוצים שאני במעדורה בשמונה אגיד לכם נפש האדם היא מורכבת, למה היא נוטה לכך ולא נוטה לכך. לכל דבר יש זמן ועת, בית המשפט צריך לשפוט, התקשורת מסקרת את המשפטים. אבל אני זוכרת שיצאתי, ולא רק אני, עוד כתבים שהיו שם, עם שאלות יותר עמוקות מהמשפט הזה, מכמה שנים בסוף וכמה סעיפים ואיזה סעיף בוטל או לא בוטל. והפרשה היא הזדמנות בשבילנו להיזכר, לא בהם, הכי קל זה לשבת על הספה ולהגיד מה הם לא בסדר והם מושחתים והם לא עשו טוב. אלא כל אחד מאיתנו, בפרט כשהוא עולה בדרגה, והנה עוד רגע כולנו עולים כיתה, איזה שמירה, איזה הגנה, איך הוא יכול לעשות לעצמו, איך הוא לא שוכח את הערכים שלו, את הספר תורה שלו, שבו כתוב מה שהוא מאמין בו, איך הוא במובן מסוים מסתובב איתו בכל מקום, איך הוא מלך אמיתי שקודם כל מולך על עצמו. זו הנקודה השנייה בפרשה, שוב, לכאורה מצווה שלא אקטואלית, אבל אני חושבת שאקטואלית מאוד. ואגב, זה לא קשור רק לשני האישים שהזכרתי. בכל תחום, בצבא, אישים בכירים עולים בדרגה, ולצערנו מתפרסמות פה ושם פרשיות חמורות. במשטרה, במערכות שונות, במשרדי ממשלה, בעולם התורה, בעולם הרבנות, אתה שומע על רבנים שעולים לגדולה ומתבלבלים ושוכחים. זו תופעה ידועה. אנחנו ממשיכים לנקודה שלישית, והיא סופר רלוונטית לכל אחד מאיתנו, תמימות. יש בנו משיכה אל המיסטיקה, אל העולם שמעבר, והיינו רוצים לגלות את הסודות ואת הצפונות ואת הרזים, ולדעת איך העולם הזה עובד ולתפעל אותו טיק טק באמצעות כל מיני דברים שיגידו לנו מה לעשות. אבל החיים הם לא כספומט, אתה לא לוחץ ומקבל החוצה את מה שרצית. והנהייה הזו שלנו, אחרי, אפשר לקרוא לזה בפשטות, אחרי עבודה זרה, הרצון הזה שלנו, בלי עבודה קשה, לדעת מה יקרה ומה קרה בעתיד ומה יקרה, מה קרה בעבר, מה יקרה בעתיד, מה צופן לנו העתיד. הרצון הזה היה אז והוא קיים גם היום. התורה מתארת קודם כל את הכניסה שלנו לארץ ומזהירה אותנו. אתם נכנסים למקום מלא עבודה זרה, ישמרו, זאת לא התרבות שלכם. כי אתה בא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים מעונן ומנחש ומחשף, וחובר חבר ושואל עובד, עוני ודורש של המתים, כי תועבת השם כל עושה אלה, ובגלל התועבות האלה, השם אלוקיך מוריש אותם מפניך. אתה מגיע למקום מלא עבודה זרה, זו הסיבה בגלל תנצח אותם, כי הם מלאים בקשפים ובכל מיני מחשפות וקוסמים וידעונים ודרישה אל המתים וכל מיני דברים שהם לא הדרך הנכונה לחיות בעולם הזה. אז מה כן? הפסוק הבא הוא פשוט, הוא תמים והוא מקסים. תמים תהיה עם השם אלוקיך. זה אחד הפסוקים אולי המרכזיים בפרשה. להיות תמים. זה לא כל כך פשוט להיות פשוט. זה לא כל כך עניין קל להיות תמים. להיות לא מתוחכם ולא ציני בעידן הזה, וללכת להתנהל בעולם הזה באיזו פשטות, באיזו אמונה, באיזו מסירות כזו, שהכל, אני עושה את מה שטוב, לא כדי לקבל שכר, לא כי אמרו לי, לא כי הבטיחו לי כל מיני סגולות וכשפים וכל מיני קסמים. רש"י מתאר את התמים הזה בצורה מקסימה. תמים תהיה עם השם אלוקיך, הוא כותב, התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות. אלא כל מה שיבוא עליך, קבל בתמימות, ואז תהיה אמו ולחלקו. אני רואה את זה הרבה פעמים בתור דתייה. אנשים ניגשים אליי עם שאלות. אני מחפש רב שיגיד לי על העתיד, אני רוצה סגולה לזה, אני מחפש איזה קמיה לשם, תגידי לי איזה משהו, איזה משהו שאפשר לקנות ולעשות וכו'. ונדמה לי, קטונתי, אבל נדמה לי שהפרשה מכוונת אותנו לכיוון חיים אחר לגמרי, הרבה יותר רגוע ושמח, עם איזו אמונה פשוטה, עם איזושהי תמימות. הרבי מלובביץ' קיבל מאות אלפי אגרות ומכתבים. הוא טרח וענה לכולם בתשומת לב, ועד היום אפשר לקרוא וללמוד אנחנו מניסיון החיים העצום ומהתבונה הזאת. וסביב הפרשה שלנו, של תמים תהיה, יש כמה דוגמאות למכתבים שהוא כתב. וזה מעניין איך אנשים פעם אחר פעם פונים אליו עם רעיונות של עבודה זרה, ושל כל מיני סגולות ורעיונות מקוריים ביותר, איך הם יכפו על המציאות את מה שהם רוצים, והוא עונה להם בכבוד, אבל בתקיפות, תעזבו, תמים תהיה. פעם אחר פעם הוא מצטט את זה באגרות במכתבים שלו. בואו נראה כמה דוגמאות כאלה, מה אנשים מחפשים, ואיך הוא מכוון אותם לדרך היותר בריאה ונכונה. הנה כותב על דבר החלום שחלמת, מישהו כותב לו מכתב על חלומות, לך לך מדרך זו. תפסיק להיות מונח בחלומות. מבואר בספרים שאנשים שכל פרטי חייהם הם על פי התורה והמצווה, הנה גם לחלום יש משמעות. ואילו באנשי דורנו, שיש להם הרבה דיבורים בטלים ומחשבות בטלות, הרי זה חלום בלבד ותו לא. הנני חוזר עוד הפעם. אל תכניס את עצמך לחשוב אודות חלומות. יש פה אדם שחלם חלום אולי מפחיד, או אולי שהוא חושב שזה עם משמעות מסוימת. מסביר לו הרבי מלובביץ', תראה, יש אנשים שכל מעשה שלהם במשך כל היום הוא כל כך קדוש ומדויק ומכוון, אז גם החלום שלהם הוא משמעותי. אבל בוא, אנשי דורנו, בלי המילה בוא, הוא לא אמר לו את זה, אבל בוא, יאללה, אנשי דורנו, כל היום לא חיים באיזה רמה רוחנית כל כך גבוהה, אז גם החלום שלהם הוא בסך הכל חלום. עזוב את הדרך הזאת, אל תשקע בנושאי חלומות. יש את העולם הזה, בשעות הערות, תתמקד בו, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אל תחפש עכשיו רמזים שנשלחו אליך בחלום, תפתח עיניים כאן ועכשיו, תסתכל מסביב, זה העולם, תחיה בו. זה לא נגמר רק בחלומות. הנה דוגמה לעוד פנייה אליו, ועוד ניסיון שלו להסיט אותנו מהדרך המאוד מפתה הזו לכל כך הרבה אנשים. אתה חושב על דבר כמעות, הוא כותב למישהו אחר. אנשים היודעים בצורת הפנים, מגידי עתידות וכולי וכולי. לכל אחד ניתן מספר ימים קצוב למלא שליחותו, וכל שעה ויום שמבלים בעניינים שאינם שלו, הרי זה חיסרון במילוי שליחותו. ואם לכל איש מה, יעזוב את כל מגידי העתידות והמנחשים והקוסמים. הוא אומר פה, זה לא רק שזה לא נכון, זה גם בזבוז זמן. הרי קיבלת זמן מוקצב בעולם הזה לעשות את מה שנכון. אתה עכשיו תשרוף שעות על כל מיני קוסמים ומגידי עתידות שיגידו לך מה הם רואים לך בכל מיני דברים. מה? עזוב, עזוב את הדרך הזו, את כל מגידי העתידות, כי אתה גם לא, זה לא רק טעות, זה גם בזבוז זמן. יש לך כל כך הרבה זמן בחיים לבזבז על הטעות הזו. והנה דוגמה שלישית, מתוך רבות מאוד, באמת עשרות בשנים, ואין ספור פניות, ומה לעשות? זה יצר, זה טבע אנושי שלנו, אנחנו מעדיפים קיצורי דרך, מעדיפים עבודה קלה, הנה שוב, הוא מכוון מישהו אל התמימות ואל הדרך הנכונה לחיות. כותב אשר ראה ספר סגולות, מישהו מספר לו על ספר של סגולות, שכל מיני סגולות שהוא קרא, לך לך מדרך זו, ואם רצונך דווקא בספר סגולות, הרי ישנה סגולה בדוקה ומנוסה, תורתנו הקדושה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. כך הוא כותב, וכך אנחנו קוראים השבוע בתורה, במקום לחפש כל מיני סגולות ולחשים, שהרבה מאוד פעמים יעלו לך כסף. הוא אומר לו, תפתח את ספר הסגולות, התורה הקדושה, ותקרא בו, מברכת הכהנים, דרך ואהבת לך כמוך, מכיבוד הורים ועד שבת, הנה ספר סגולות שלם, וזה אפילו בחינם, אף אחד לא יבקש ממך שום הוראת קבע בתמורה. תמים תהיה עם השם אלוקיך, זה מאוד מאוד לא פשוט. גם אז, כשהארץ הייתה שטופה בעבודה זרה, בפסלים, באלילים, אבל גם היום, הנפש שלנו נוטה לחפש קיצורי דרך שגויים, ולא ללכת בדרך המלך התמימה. אני רוצה לסכם, טעמנו רק משלושה נושאים שהפרשה מציגה בפנינו, וכולם ראינו מאוד מאוד רלוונטיים לנו כאן ועכשיו. שנזכה לשים שופטים ושוטרים, לדעת לשמור על השערים שלנו, הדיבורים שלנו, מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו שומעים, התרבות שאנחנו צורכים, אנחנו וילדינו, שופטים ושוטרים, ונזכה גם להבין, כשמישהו אומר רעיון, שהוא ידבר נכון, ואנחנו נהיה ברמה, ונבין גם מה הוא אומר, לא כמו אני אז, בגיל 14. שנזכה קודם כל לעלות בדרגה, כל אחד יזכה לקידום, יזכה לעלות כיתה בהצלחה, כל אחד יגיע למעמד חדש, אבל כמו אותו מלך ישראלי, שהולך עם ספר תורה כדי לא להתבלבל, שזוכר מה הערכים שלו, ולא חלילה חלילה מסתבך, ואפילו הוא נופל לפרשות פליליות, ולעבירות על החוק, מרוב שופוני ומרוב, הייתי אומרת, דרגה ומעלה חדשה, אלא להפך, שכל עלייה בדרגה תהיה גם עלייה של האישיות שלנו, לא חלילה לנצל את זה ולנצל גם אחרים. ולסיום, שבאמת נהיה תמימים, לא נברח לכל מיני דרכים הזויות, קלות ופשוטות יותר, אלא נלך בדרך הישר מתוך תמימות ופשטות. שבת שלום ובשורות טובות. להתראות.